שלום, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר דרך חיים את המהר"ל מפראג, ואנחנו בעמוד רס"ו, בעמודה שמאלית, איפה שכתוב ובפרק חלק סנהדרין קו"ו, אמרו שם כי היה בלעם, בעצם לא, אולי עמודה ימנית בכל זאת? מה? בעמודה שמאלית, כן. ובפרק חלק, דסנדר קו"ו, אמרו שם, כי היה בלעם הרשע בר תלתין ותלת שנין כאשר נהרג. כלומר שהוא היה בן 33 כשהוא נהרג, לקיים לא יחצו ימיהם, שהוא לא יגיע לחצי ימיו. הרי מה זה חצי ימיו של אדם? 35. נכון, זה ברור שהמדרשים האלה מכוונים לאותו האיש. בוודאי, הרבה מדרשים שנאמרו על קורח או נאמרו על בלעם בעצם מכוונים כנגד ישו, אבל מסיבות של צנזורה פנימית אז הפעילו את זה כלפי האנשים האלה, כי באמת יש צד של דמיון. הרב קוק מבאר בעריכות איך שהשיטה של קורח והשיטה של ישו דומות, או איך שבלעם וישו זה מאוד דומה, אז זה...
כולם קדושים,
וזה... מה? כל העדה כולם קדושים, כן, כן, ביטול ההבדלים. למשל, בין ישראל לעמים, אז יש משהו דומה. אז אמרו שם, כי היה בלעם הרשע בר תלתין ותלת שנין, היה בן 33 כאשר נהרג. כן, מתי נהרג בלעם? במלחמת מדיין. אגב, זה סותר את מה שכתוב במדרש, שכאשר משה נולד, פרעו התייעץ עם בלעם. אז קשה לומר שהוא בן 33 כשהוא נהרג בימי משה.
שלושה אנשים היו.
אז זה ברור שזה מדרשים חלוקים. עכשיו, האמת היא, המשפט בשלמותו במסכת סנהדרין זה בר תלתין ותלת שנין הווה, כד כתלה פנחס לסתאה. כשהרג אותו פנחס הליסטים. מה, ממתי פנחס הוא ליסטים? נכון? מוזר קצת, לא? נכון. לא, אבל למה זה ליסטאה? אלא זה זקנה, פנחס ליסטאה זה שיבוש של פונטיוס פילטוס. כן, פשוט הסתירו מאחורי זה. אז שתבין על מה מדובר.
אבל מה המכנה המשותף בין בלעם ובין ישו?
בלעם
רצה לקלל
ומה? מה רצה בלעם? למה רוצה לקלל? רוצה לבלוע עם. כן? עכשיו, מי זה בלעם באמת? זה הבן של לבן. זה הדוד שלנו. וייר יעקב, אז באמת הוא היה סופר זקן, ככה.
כן. הבן של לבן, אנחנו מדברים, הבן של לבן.
כן, כמו שזה הדוד שלנו, זה אח של יעקב, של רחל ולאה.
זה אומר איש בן 300
ומשהו
שנה.
משהו כזה.
הרבה יותר.
400
שנה.
לא, למה?
הוא היה בן של לבן, פחות או יותר בן גילו של אברהם.
למה?
בן של יעקב הדין.
של יעקב, סליחה, של יעקב.
נו, אז מה?
210,
ועוד 100, 300, משהו בסביבות ה-300 שנה. מכובד, נכון?
ל-330 שנה.
זה כבר לא משנה.
טוב, מה אתה מדגדק לו כל כך? זאת אומרת, בקיצור, אם הוא הדוד של יעקב, אם הוא הדוד של עם ישראל, הוא עומד באותה נקודה שבה יש אפשרות עדיין למנוע מעם ישראל להתהוות. ומאשר לאבינו עשה את כל החיל הזה. כן, הרי וישמע יעקב את בני לבן. כן? שמה הם אמרו? הוא עשה את כל הכבוד הזה מאשר לאבינו. במקום להודות ליעקב, הם אומרים, הוא גנב את אבינו. ואז הוא מרגיש שלבן רוצה להרוג אותו, כך שהרעיון בעצם להרוג את יעקב מתחיל מבלעם. גיסו של יעקב. זאת אומרת, הוא עומד באותה נקודה בהיסטוריה שעם ישראל עומד להיוולד, ועדיין אפשר למנוע את זה ברגע האחרון. ביקש לבן לעקור את הכל. לבן לא הצליח, עם ישראל נולד. מגיע לארץ ישראל. מובן? אז הנקודה הזאת היא מאוד דומה לנצרות. הנצרות רוצה להחזיר אחורה את הגלגל של ההיסטוריה ולהחליט שאין עם ישראל. קורח אומר כל העדה כולם קודשים, הוא רוצה לבטל את ההבדל בין בני ישראל עצמם, וזה השורש של רצון לביטול כל ההבדלים במציאות, בין יהודי לגוי, למשל. גלובליזציה. אז בואו נראה את הנאמר. ובפרק חלק אמרו שם, כי היה בלעם הרשע, בר תלתין ותלת שנין כאשר נהרג, לקיים לא יחצו ימיהם. ולפיכך אמר הכתוב, תורידם לבאר שחת, ששם נשחטו ונאבדו הכל, כפי מידתם, שכך ראוי להם. אבל נרמז בשם אברהם ובשם בלעם. כן, הרי המשנה משווה בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. אז נרמז שם משהו. כי נקרא אברהם שהוא אב המון גויים, והאב הוא נותן המציאות, שהיה אברהם נותן המציאות אף לאומות. ולכך נקרא אב המון גויים. ובלעם, הפך זה שהיה בולע עם. וכן אמרו בפרק חלק, בלעם בלע עם, בלע עם בנו. בלע עם, סליחה. בנו בעור שבעל בעיר, נרמז בשמו, במה שנקרא בלעם בן בעור, אשר רוצה לבלוע עם ודבק בו היעדר לגמרי. וזה מפני שבעל אתונו, וזה בנו בעור שבעל הבהמה החומרית. ודבר זה עצמו היה גורם לו שדבק בו היעדר. הרי לך, כל מה שאמר למעלה נרמז בשם אברהם ובשם בלעם. זאת אומרת, בילים אחרות. אברהם זה מי שנותן חיים, בלעם זה מי שנוטל חיים. כלומר, זה האידאל המוסרי של היהדות, לתת חיים, והאידאל הכביכול מוסרי של בלעם זה לבטל את החיים. זאת אומרת, זה סוג של אדם כזה שאם היית נותן לו את כל העולם כולו, היה מבטל אותו. על כל תושביו. כן, יש נשמות כאלה.
למה? בלי עם ישראל, זה בסדר.
לא, בולע עם.
בסדר.
אין עם ישראל. לא, אין עם ישראל, אין כלום. כן, הרי אותו רשע שרצה להשמיד את כל עם ישראל במאה ה-20, הוא רצה גם להשמיד את כל העולם כולו בסופו של דבר. אם הוא יכול היה.
לא, הוא דווקא רצה רייך 1,000 שנה.
1,000 שנה בלבד. זה בדיוק העניין. שיש מה שנקרא, הקליפה מבטלת את עצמה. זה מושג, במיתולוגיה זה הגרמנית קוראים לזה שקיעת האלים.
זה אחר כך, כן, אבל זאת אומרת שזה תכונה מובנית של הרוע.
בואי נסביר לך. בזמן שהיה צריך לשלוח כוחות אל החזית בסוף מלחמת העולם השנייה, עדיין הוא הפנה כוחות להשמדת היהודים. כן. ובכוח זה הוא אפילו החליש את עצמו. זאת אומרת שהקליפה מוכנה אפילו לשבור את עצמה כדי להזיק. זה דומה לווירוס. זה איך וירוס עובד.
זה לא אומר שהוא רצה להרוס את כל העולם. אם הוא רצה להרוס את עם יהודי,
כשהוא ראה שהוא הולך להרס, הוא החליט להרוס את גרמניה.
אז עם גרמני לא ראוי. כן, זה הוא אמר.
כן, כן. זאת אומרת שיש באיזשהו מקום שורש של מוות עצמי שם. כן. זה כמו שאמרו על בלעם עצמו, שהוא ראה שאין לו חלק לעולם הבא. לכן אמר, תמות נפשי מות ישרים, הוא תהיה אחריתי כמוהו, שהוא התאווה למוות של עם ישראל, כיוון שהוא ידע שהוא תרוד מן העולם הבא. אז הוא מוכן יחד איתו, אחר כך להכשיל את כל עם ישראל עם בנות מואב, כדי שלא הוא יהיה היחיד שהולך לאבדון. כן. זה מעניין, הגישה הזאת. זה דומה קצת לניטשה.
כמו שאם נסראללה אומר שאנחנו ננצח משום שיהודים אוהבים חיים ואנחנו אוהבים מוות, שזה פסק דין מוות לאסלאם, מובנה.
ממש כך. ממש כך.
כן, שאנחנו ננצח משום שהם מעריכים חיים ואוהבים חיים ואנחנו אוהבים מוות. אז לכן הניצחון שיהיה שלנו, אז זה בדיוק להפך.
כן, הפסוק הוא בחרת בחיים הוא מאוד זר לנסראללה. אז גם מה שהוא אומר כאן, כן, שבלעם הוא ההפך של אברהם מצד השם שלו. כן, הרי לך כל מה שאמר למעלה נרמז בשם אברהם ובשם בלעם. כי היה מיוחד אברהם שלא היה דבק בו היעדר, שדבק בחומר, ובני כך היה נותן המציאות לעצמו ולאומות. ובלעם דבק בו היעדר, ולכך היה בולע עם. וכל זה מפני שהיה בנו בעור, שבא על הבהמה החומרית ודבק בו היעדר, עד שהיה בולע עם. והבן הדברים האלו, ותעמוד על מדרגת אברהם ומעלתו, בעניין בלעם ופחיתותו. ונקת התנה, מניינה, כן, התנה של המשנה, נוקט מניין, שלושה דברים היו באברהם ושלושה היו בבלעם. כן, השאלה היא למה התנא צריך להגיד, מה אנחנו לא יודעים לספור? כל מי שיש בו שלושה דברים אלה מתלמידיו של אברהם אבינו, מה אני יודע לספור לבד? עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, אז אני יודע לספור, למה צריך להגיד לי מספר? ודבר זה כאשר תבין כי היה בבלעם שלושה מיני חיסרון, עד שהיו אלה מיני חיסרון כוללים כל מיני חיסרון. לכן התנא ספר אותם, כדי שתבין שזה מדובר על משהו כולל, כמו שאין יותר מזה. כמו שעל שלוש, זה שלוש ולא ארבע. רק שלושה מיני חיסרון יכולים להיות. וזה, כי האחד הוא מצד שהיה עצם רע בעצמו. ודבר שהוא רע בעצמו, אין לך חיסרון כמו זה, מצד שהוא עצם רע. הוא מורה על זה מה שהיה בעל עין הרע נמשך מעצם רע. והשני, מצד התוספות שבו, שכל תוספת הוא חיסרון, כמו שאמר היימן דיהיר בעל מום הוא. כן, מי שיהיר, שמתגאה, כמו שהוא נותן תוספת לעצמו על פני מה שהוא בעצמו, אז זה כמו בעל מום. והשלישי, מצד שהיה נפש חסר. הנושא השני, שיש... יש תוספת שהוא חיסרון. למשל, כבש שיש לו רק שלושה רגליים, כשר למזבח?
לא.
למה? כי חסר, נכון? אם יש לו חמישה רגליים? כי כל תוספת חסר. כי הוא יצא מן השיווי, הוא יצא מן המדרגה האמיתית שלו.
מי שלמשל עושה לו
פירסינג, פירסינג, נו.
זה בעצם אותו דבר, לא?
למה?
משום שהוא מוסיף משהו.
לא, הוא לא מוסיף לעצמו איבר, הוא לא שתל שום דבר. את הפירסינג אפשר להוציא.
אז זה רק הוספת איבר?
הוספת איבר, אותו הורדת איבר, אותו דבר. איפה היינו? איפה אנחנו? וזה וכל זה מפני שהיה איפה אנחנו? והשני, מצד התוספת שבו, שכל תוספת הוא חיסרון, כמו שאמרו היימן די יהיר בעל מום הוא. והשלישי, מצד שהיה נפש חסר, ולכך היה נפש רחבה לחמוד ממון אחר. הוא רצה כסף בלעם. והפך זה היה באברהם, שהיה עצם טוב בעצמו, ולא היה לו נפש חסרה, ולא היה בו תוספת, וזהו השלמות הגמור. ולכך אמר, כי היה אברהם בעל עין טובה בעצמו, וזה מורה על עצם טוב בעצמו, והיה בעל ענווה שאין בו תוספת, והיה לו נפש שפלה, שלא היה חומד ממון אחרים, שלא היה לו נפש חסרה, ובזה היה שלם לגמרי. וזה שרמז במה שנקת התנה, מניינה אצל כל אחד ואחד. מובן? אז אם כן, החיסרון או השלמות בשלושה דברים. בעצם, בתוספת ובנפש. עד כאן מובן? עין רעה זה עצם רע, רוח שפלה, זה רוח אחד, רוח גבוהה, כן, זה התוספת, ונפש רחבה זה הנפש החסרה. וכדי שתבין דברי חכמים וחידותיהם על עומקם. הנה יש לך להבין, כי אלו שלושה דברים אשר אמרו כאן, דהיינו עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. אלו שלושה דברים הם בחלקי הנפש אשר הם שלושה, כמו שיברנו למעלה אצל שלושה כתרים ואצל הקנאה והתאווה והכבוד. כן? מה עם שלושת חלקי הנפש? מה? לא זה מה שהסביר מהר"ל. הגוף, הנפש והשכל. נכון? הגוף, הנפש והשכל. מהו עצם הנפש? השכל, נכון? ויש למטה מן הנפש, מעצם הנפש, מה שנקרא נפש סתם, שזה התנועה. ויש הגוף, שהוא סטטי. וכנגד זה, הקנאה והתאווה והכבוד. טוב. מי נגד מי? כולם נגד כולם. לא, סתם, זה הביטוי מי נגד מי. כן, אז הוא הסביר את זה, שהכבוד זה כנגד השכל, והקנאה כנגד הגוף, התאווה כנגד הגוף, והקנאה כנגד כנגד הנפש. איפה היינו? וכמו שאמר הכתוב, ויקח, לא סירה. ואברהם, שהיה רוכב על החמור, כל חלקי הנפש שהם שלושה כמו שאמרנו, הם שלמים. וכמו שאמר כתוב, ויקח את שני נעריו עמו, כי בשביל שהיה אל אברהם נפש נבדל, רוכב על החמור, היה לו שני נערים שהם שני כוחות. שאלו שלושה חלקי הנפש, האחד עולה למעלה, ורוכב על החומר, הוא כוח השכלי הנבדל. והשניים האחרים הם קרובים אל הגוף, שזה הנפש והגוף, וכך היה לאברהם, שהוא היה רוכב על החמור נבדל מן החומר, ושני נעריו עמו. ותראה, כי היו הנערים עם אברהם, עד שראה מרחוק המקום, ואז אמר להם, שבו לכם פה עם החמור. אבל כל זמן שלא ראה המקום מרחוק, היו הנערים עמו. ודבר זה מורה לך, כי הכוח הנבדל הוא מנהיג אלו שתי כוחות והם עמו. עד שאלו שתי כוחות מקבלים מקדושתו ממעלתו של הרוכב על החמור. רק כאשר בא הכוח הנבדל להידבק במעלתו הנבדלת מן הגשמיים במעלה העליונה, אז אינם יכולים והם נשארים עם הגוף. כן, כלומר, במצב של נבואה או של רוח הקודש או של מעלה העליונה, אז הכוחות הגופניים הנמוכים נשארים למטה. זה מה שנאמר, שבו לכם פה עם החמור, כי אז החלק העליון שלו, דיינו השכל הנבדל, הולך ומתעלה. ואני והנער נלכה עד כה. עד כאן מובן? ולפיכך, כאשר ראה אברהם המקום אשר שם היה מתדבק אברהם במעלתו העליונה, שזה הר הבית, אמר לנעריו, שבו לכם פה עם החמור, אבל כל זמן שלא היה מתדבק במעלתו זאת, אז נעריו עמו ומתדבקים עמו. ולפיכך, אלו שלושה דברים אשר נזכרו כאן שהם בחלקי הנפש, והם בעצמם כנגד הקנאה והתאווה והכבוד שבארנו למעלה שהם שלושה חלקי הנפש כמו שהתבהר. והנה, עין הרע הוא כוח הקנאה בעצמו. עכשיו, המהר"ל עושה הקבלה. כן? אז דיברנו עין הרע, רוח גבוהה ונפש רחבה. אז הוא אומר, זה כנגד הקנאה והתאווה והכבוד. הוא אומר כך, ולפיכך, אלו שלושה דברים אשר נזכרו כאן, שהם לחלקי הנפש, הם בעצמם כנגד הקנאה והתאווה והכבוד שבאמרנו למעלה שהם שלושה חלקי הנפש כמו שהתבהר. והנה, עין הרע הוא כוח הקנאה בעצמו. למה אני, מה זה עין הרע? אני מקנה. למה לך יש ולי אין? זה קנאה. מה? שמה? של צרות עין. כן, אבל הכל נובע מהקנאה. בסופו של דבר, הכל כלול בקנאה. והכבוד הוא רוח גבוהה ביותר, והוא כנגד כוח השכלי שהוא מבקש הכבוד, כמו שהתבהר הכל למעלה אצל הקנאה והתאווה והכבוד. ונפש רחבה הוא אהבת ממון. הוא גם כן תאווה. לא תאוות המשגל בפרט, שהרי כתיב ולא תתאווה, בית רעך, כן? כלומר, תאווה זה הולך גם על חמדת הממון. והנה, אצל אברהם היו נעריו שניים, עם הכוח השכלי, ומקבלים מאיתו, עד שכל אלו שלושה דברים היו בקדושה. ואצל בלעם, דכתיב שני נעריו איתו, היו מקבלים מאיתו זוהמה. עד שכל השלושה היו מתואבים מהפך הקדושה. לכן היה לו גם גוף מתואב, נפש מתואבת, אבל גם שכל מתואב. זה החידוש. לכך אמרו, אגב, זה בזה המהר"ל, יש לו שיטה לגבי יצר הרע. שיש יצר הרע רוחני. לדעת הרמב״ם, יצר הרע מקורו בגוף. לפי המהר"ל, יש יצר הרע שכלי. למשל, עבודה זרה. כן.
שמעתי שהוא שקול כנגד משה מבחינת הכוח הרוחני שלו. שלא היה נביא כמו משה בישראל, אבל איזה לגוי היה.
כן.
אז נשאלת שאלה, למה לגויים השם נתן נביא כל כך דפוק מכל הבחינות?
מה פירוש הדבר שבאומות קם כמשה והוא בלעם? נכון? כתוב הרי, לא קם בנביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות קם. מה, בלעם זה משה? בלעם זה לא משה. בלעם זה בלעם, משה זה משה. אלא, הכוונה, מה שמשה הוא לישראל, בלעם הוא לאומות העולם. הרי מאיפה משה שואב את כוחו? מעם ישראל. שקול משה כנגד כל ישראל, הכוונה שכל עם ישראל נותן את כוחו של משה. ומה עם כוחו של בלעם? איפה זה בא? מן הגויות. הוא כמשה בישראל, מה שמשה הוא לישראל, בלעם הוא לאומות העולם. הוא מרכז את הגויות. אז כל אחד מבטא מה שיש בו. יוצא לפי זה שלא הקדוש ברוך הוא שלח נביא דפוק לאומות, אלא האומות יצרו לעצמם את הנביא הדפוק. כי מה שיש בהם בא לידי ביטוי בו.
אבל אין ספק שאצל גויים, חוץ מרוע מרובה, כן, יש גם דברים טובים מאוד.
נכון, ודאי, יש הרבה דברים טובים אצל הגויים.
אז למה אם כך זה לא מצא ביטוי באישיות של הנביא שלהם?
ודאי שזה בא לידי ביטוי באישיות של הנביא שלהם. הנביא שלהם מי זה? משה.
לא, של גויים.
כן, זה משה. זאת אומרת, באנושות יש לך שני מוקדים. יש לך מוקד ישראלי, ויש לך מוקד גוי. ואז לכל אחד משני המוקדים האלה יש ביטוי נבואי. הביטוי הישראלי של האנושיות בא לידי ביטוי במשה. הביטוי הגוי של האנושיות זה בלעם. אז בכל אחד מבני אומות העולם, יש לך צד בלעמי, צד מושיעי.
זה כאילו סדק.
בדיוק. ולכן הצדדים הטובים שיש באומות העולם באים לביטוי במשה. שהרי משה נאמר עליו, טוב עין הוא יבורך, שהוא צירף את הערב רב. נכון? הלאה. איפה היינו? והנה, אצל אברהם היו שני נעריו, לא, זה כבר ראינו.
ואצל בלעם,
כן. ואצל בלעם, דכתיב שני נעריו איתו, היו מקבלים מאיתו זוהמה, עד שכל השלושה היו מתואבים בפרח הקדושה. ולכך אמרו, כל מי שיש בו שלושה דברים מתלמידיו של אברהם, כי יש לאברהם תלמידים ותולדות, ויש לבלעם שהוא נוטה לטומאה תלמידים ותולדות. לכך אמר, כלומר, יש הרבה זרמים שהם בלעמיים ביסודם. ולכך אמר מניינה, את המניין, כי המניין מורה שאלו דברים קולים כל החלקים, מפני שהם שלושה כוחות הנפש, אשר בערנו למעלה. כלל הדבר, לכן המשנה אומרת, כל מי שיש בו שלושה מידות אלה הוא מתלמידי בלעם. לא שהוא תלמיד היסטורית של בלעם. כן, כי צריך לעשות בירור, רטרואקטיבי. כן, מי היה המורה של המורה של המורה של המורה שלו, האם זה מגיע את בלעם? לא תמיד. הכוונה, בלעם חידש בעולם סוג מסוים של הסתכלות, איזושהי אידיאולוגיה. אפשר למצוא אותה אצל כמה אנשים. למשל, ניטשה, הוא תלמיד של בלעם. כי יש לו עין רע, ונפש גבוה, ורוח שפלה.
יש לו דברי הוקרה.
כמו שבלעם יש לו דברי הוקרה לעם ישראל. מה טובו עליך יעקב ושכנותיך ישראל. זאת אומרת, ההערצה של ניטשה אל עם ישראל, היא השורש של הקנאה שלו בעם ישראל. כלומר, זה לא אדם שלא יודע מה זה העם היהודי. זה אדם שיודע, ולכן הוא מקנא. כלל הדבר, מה שהיה אברהם מתעלה בכל כוחות נפשו במעלה העליונה הנבדלת והם שלושה כמו שהתבהר, ועל ידי זה קנה אברהם שלוש מעלות קדושות, שכל מעלה ומעלה, דהיינו עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מדרגה נבדלת מן החומר. וכל זה כאשר היה אברהם מתעלה על החומר. והפך זה התועבות בלעם בכוחו הוא, מה? אני חושב שתועבות בלעם, אתה רוצה להגיד? בכוחו הוא לפחיתות ולתומעה. והיה דבקותו, דבקתו, זה דבקותו ברע. ויש לך להבין הדברים שרמזו חכמים כאן. וכבר ביארנו לך למעלה, כי הדברים מן ראש הפרק שהתחיל. איך מתחיל הפרק? בעשרה מאמרות נברא העולם, תמיד מזכיר מדרגות העולם זה אחר זה. וכל המאמרים נזכרים בלי שום זכר אומר, שתראה מזה כי הכל דבר אחד. כן, הרי זה מאוד מוזר. בפרקים הראשונים של מסכת אבות, אז רבי פלוני אומר, רבי אלמוני אומר. כל הזמן אומר לך, מי האומר? מתחילת הפרק לא כתוב מי האומר. בעשרה מאמרות נברא העולם, שבעה מידות בחכם, שבעה בגולם, וארבעה מידות לפני יושב בית המדרש, וכל האהבה שהיא תלויה בדבר, וכו'. ולא אומרים לך מי האומר. למה לא אומרים לך מי האומר? כי הוא רוצה להגיד, הכל זה דבר אחד. וזה גם לא דעה של חכם פרטי. זה הדעה הכוללת של כל התורה כולה. לכן אני שוב חוזר לדברים. תמיד מזכיר...
זה לא דעה של תורה כולה?
לא, לא, לא. כשיש מקור, זה התורה דרך רבי פלוני. ואז מלא זה מושפע... זה תורה, זה תורה, אבל זה לא כל התורה. זה התורה דרך אדם פלוני. ולכן יש חשיבות מי הוא האומר. מה שכן פה... שאין חשיבות מי האומר, כיוון שזה המסר הכללי מכל התורה כולה. לכן אומר, כי אחר שזכר ונזכר בלי שום זכר אומר, שתראה מזה כי הכל דבר אחד. ואתה מסיים דבריו לומר, כי כל מי שיש בו שלושה דברים, הוא מתלמידיו של אברהם, הוא שלושה דברים מתלמידיו של בלעם הרשע. כי אחר שזכר מדרגת הרבים, כמו שאמר, המזכה את הרבים והמחתי את הרבים, זכר אחר זה מדרגת אברהם. שהיא עליונה עד שהוא היה אב המון גויים, והיה התחלה לכל העולם נחשב. וכבר בארנו עוד אצל העוסקים עם הציבור, שיהיה כוונתם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם, שהאבות הם התחלה אל הרבים עיין למעלה. ולפיכך זכר מדרגת אברהם אחר זה, והוא היה רוכב על החמור עד שהיה במדרגת אברהם נבדלת. ומדרגה זאת בין ספק שייך אל העולם, כאשר היה אברהם התחלת העולם כמו שבארנו במקומות הרבים. אפשר לשאול לי שאלה ליהודה, לא? איפה היינו? וכבר ביארנו, ואתה מסיים את דבריו לומר כי אחר שזכר מדרגת הרבים, כמו שאמר, מזכה את הרבים ומחתי את הרבים, זכר אחרי זה מדרגת אברהם, שהיא עליונה, עד שהוא היה אב המון גויים, והיה התחלה לכל העולם נחשב. וכבר ביארנו עוד, אצל העוסקים עם הציבור, שיהיה כוונתם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם, שהאבות הם התחלה אל הרבים, עין למעלה. ולפיכך זכר מדרגת אברהם אחר זה. כן, כלומר, לפני כן במשנה הקודמת אמרנו, כל המזכה את הרבים, נכון? וכל המחתי את הרבים. אבל מאיפה זה מתחיל הרבים? ממתי יש רבים בעולם? מאז אברהם אבינו יש רבים. לפני כן אין רבים. לפני אברהם יש יחידים. אברהם הוא אבי הכלל. קדושת הכלל מתחילה באברהם. לכן לפני כן אין מעלה על הרבים.
מה, אי אפשר למשל לבוני... מגדל בבל, אפשר להתייחס
כאל רבים? לא, אפשר להתייחס אליהם כאל הרבה יחידים.
למה?
כי עוד לא הייתה קדושת הכלל. לא הייתה האורגניות של הכלל, של הציבורית. הרי דווקא בוני מגדל בבל היו אנשים שכפרו בערך של הכלל. כי הם לא הבדילו בין אדם לאדם. בתור, כשיש לך כלל, הכלל נותן מקום לכל אחד עם השונות שלו. מה שאין כן מגדל בבל שרצה אחידות.
אז מה בחברות טוטליטריות כמו רוסית או גרמנית?
כן.
כן. אין שם כלל?
אין כלל. יש קריקטורה של הכלל. מה זאת אומרת? רוצים שכמו באים רק בשם הכלל, כשמצא את האמת, זה לא כלל אמיתי, כי זה כלל שמוחק את היחיד. הכלל האמיתי זה כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך לכלל.
אז בעצם יש הכלל אחד בלבד בעולם, הכלל ישראל.
מכלל ישראל ואילך אפשר ללמוד מהערך של הכלל. אז לכן...
ללמוד אפשר, אבל במציאות, חוץ מכלל ישראל, יש עוד.
לא, יש עוד, יש עוד, יש אומות.
למשל?
יש אומות. למשל בלגיה. זה כלל, ככה אומרים. או למשל אנגליה, או מצרים. זה כלל. אז לכן הוא אומר, אחרי שהוא דיבר על מעלת הרבים, לפיכך זכר אברהם, מדרגת אברהם אחר זה, והוא היה רוכב על החמור עד שהיה מדרגת אברהם נבדלת. ומדרגה זאת, בין ספק, שייך אל העולם, כאשר היה אברהם התחלת העולם, כמו שביארנו במקומות הרבה מאוד. ולפיכך, השלים התנה את סדר העולם במדרגת אברהם, שהיא המדרגה העליונה שהיא בעולם. ושאם מדרגת אברהם נקשר גן עדן, כל כך המדרגה העליונה הזאת אליו. הרי אומרים שהמזכה את הרבים זוכה לגן עדן, גם אם הוא ראוי אישית לגהינם, כיוון שתלמידיו בגן עדן לא ייתכן שהרב יהיה בגהינם, כיוון שהוא הביא אותם לשם. אז זה מראה... כן, זה שיברנו על זה בשיעורים הקודמים. זאת אומרת ש... מדרגת הכלל היא כל כך קבועה שהיא מגיעה עד גן עדן. וזכר גם כן ההפך, כי יש בעולם מדרגה הפך זה, הוא עניין בלעם, שהוא הפך אברהם, כי הרע לעומת הטוב. ולהודיע כי מדרגת אברהם היא המדרגה העליונה והוא הטוב הגמור, עד שיש כנגד זה החיסרון והרע הגמור שהוא נקשר עם הגהינם לגמרי, ובדבר זה ישלים עניין העולם בכללו, וציור המציאות כאשר תבין דברים אלו על סדרם וכישורם. לכך לא בא איש זר ביניהם, רק הכל נקשר בקשר אמיץ וחזק מאוד, כי הכל הוא סדר העולם וציור מציאותו אשר התחיל התנה בו, ראש הפרק בעשרה מאמרות נברא עולם. ואין ספק כי אי אפשר לבאר הדברים האלו אשר זכר התנה על עומקם, כי מראש הפרק עד סוף הפרק הכל הוא סדר המציאות וקישור שלו, ומי שיש בו חוכמה הלא הדבר הוא נגלה לפניו מאוד, ושים עיניך ולבך מאוד אל הדברים אשר בארנו. ועוד יתבאר. כלומר, את פרק ה' צריך לקרוא כמקשה אחת. מעשר הדבר ואמרות נברא העולם עד כל מי שיש בו שלושה דברים אלו, תלמידיו של אברהם אבינו. גם אנחנו אומרים שפה המספרים הם מאוד בולטים. 10, 7, 4, 1, 3. טוב.